עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. אריאל ברמן.
שלום לכם, ערב חי, יום שני בשבוע. אתמול לצערנו לא היינו פה, היינו באירוע אחר שקיים הרדיו לקראת ראש השנה, כדי לחזק את כולנו, כדי שנוכל לחזק יותר. אבל הערב אנחנו כאן, ובעזרת השם נשלים את החסר. זה אומר שנשתדל להכפיל את כמות השאלות.
איך נשלים את החסר? יש לנו בסך הכל עד 10
יותר שאלות.
אתה בא לרמז לי משהו?
כן.
פחות דיבורים, יותר שאלות?
יותר מעשים.
יותר מעשים.
כן.
היום חי אלול. י"ח אלול.
כן.
פחות משבועיים ליום הדין. אנחנו מתחילים להגיד סליחות, בעזרת השם, במוצאי שבת הקרוב. סליחות ראשונות. במוצאי מנוחה. ככה קוראים לסליחות הראשונות במוצאי שבת. כמובן, הרב לא יאהב את זה, אבל יש כאלה שדווקא פותחים את הסליחות שלהם באיזה בית הכנסת מרכזי וגדול, עם חזן ו... אבל איך שאני קראתי בהלכה שאין מניע להגיד סליחות עם כלי זמר, בטח יש דעה קצת שונה בנושא, ונשמח לשמוע אותה. אז אנחנו היום בתוכנית ערב חי. אתה פתחת את הקווים, אריאל, או שאני אפתח?
03-593-93
03-593-93 אתם המאזינים מוזמנים לעלות לשידור. שלמה פולק יענה לכם. תשאלו שלוש שאלות, תענו תשובה.
אם תדברו בנימוס, הוא יענה לכם בהתאם.
ותענו שלוש תשובות נכונות, וכחוץ לפרס הגדול של לדעת את ההלכה,
אולי גם תקבלו מאיתנו איזשהו צ'ופר מהרדיו. פנחס בינדר הוא הטכנאי, ונגיד שלום עכשיו וערב טוב לרב רואים רושקוב.
שלום וערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא מיוחדת. אנחנו נמצאים, כמו שהזכרת, חברון ואריאל, כבר אוטוטו לפני יום הדין, ראש השנה, יום הדין, היום ממלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה להיות העם, שהרי אין מלך ללא עם, וככל שאנחנו נקבל את עול מלכותו יתברך שמו בעולם, כך יהיה שפע יותר גדול לכל אחד באופן אישי, וכמובן גם לכלל כולו, ויכירו כולם וידעו כי השם הוא האלוקים. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בישורת האחרונה של האפשרות לזכות ולשפר, לתקן וקצת יותר להתקרב לבורא יתברך שמו, בשביל שנגיע ליום דין טיפה יותר קל, טיפה יותר של רחמים, טיפה יותר של חסד. לפעמים שואלים, רגע, אז מה כל השנה כולה, וכי עכשיו זה הצגה? הרי אנשים יודעים שבמהלך השנה כולה הרבה דברים מהקבלות, החיזוקים נעלמים, ולצערנו לא נשארים איתם כל השנה כולה. אז אולי בעצם אין טעם עכשיו ללכת ולהתחזק. אז יש את המשל המפורסם וידוע על אותו חסיד, שהיה, אתה יודע, חסיד הדוק של הרבה, של האדמור, והוא היה מגיע לרבה כל פעם בחגים, אולי אפילו לפעמים בשבס, היה מגיע עם כל הבגדים, עם כל השמונה בגודים, עם כל השטריימל, והקפוטה, והגרטל.
הגרביים הלבנות, או השחורות, התחובות.
נכון, כך הוא היה מגיע. למרות שבן אדם כבר ברחוב פחות ראו אותו עם כל הבגדים, כל השמונה בגודים, אבל כשהוא מגיע לרב, הוא היה מגיע עם כל הצורה, עם כל השפרח, עם כל הבגדים. כך הוא היה מגיע לרב. אבל לאט לאט הוא אמר לעצמו, רגע, מה אני עושה צחור? אני עושה הצגה מהרבא, מה אני ברחוב הולך חולצה קצרה, ופתאום הוא מגיע לרבא עם כל השטריימל והגרטל, לא שייך, אז פתאום פעם, הגיע, החליט, השנה הוא מגיע לרבא גם כמו שהוא הולך ברחוב,
בלבוש
הרגיל שלו. הוא הגיע, והוא חושב שהכל יעבור בשלום, אז בשולם עליכם, כשכל הכסדים עברו...
שולם נמן, זה נקרא בעגה החסידית, לקחת שלום.
אז אמר לו הרבא, תבוא אליי אחרי הסיבוב, תתכנס אליי. הוא כבר קלט, הבין, נבעל, ולא יודע מה הרבא רוצה ממנו. בקיצור, אחרי שנגמר כל הסיבוב, הוא נכנס לרבא עם הבגדים הרגילים שלו, די היום יום, אמר לו הרבא, מה קרה? מה השתנה? אמר לו הרבא זה, אמר לו החוסיד, ככה נלך כל הזמן, מה, עכשיו אני אעשה הצגה, אני אעשה הצגה אצל הרבא, מה? אמר לו הרבא, דע לך שההצגה היא לא שהיית מגיע לפה עם הבגדים, ההצגה הייתה כל השנה כולה. כשהיית מגיע לפה, זה היה אמיתי, אלא מה? אין מה לעשות, לפעמים החיים גורמים לאדם להציג את עצמו כלפי חוץ צורה אחרת, כדי שכביכול הוא חושב שככה הוא ישתלב יותר, יתפרנס יותר, כל צורה אחרת. אבל ההצגה היא לא פה, ההצגה היא במשך השנה. זאת אומרת, אדרבה, ככל שאדם עכשיו, בתקופה הזאת, הולך ומבין שהמצב שלו הוא מצב שהוא לא טוב במשך השנה, כמו שנראה כל השנה זה לא אמור להיראות. אז אדרבה, זה המצב האידיאלי, אלא מה? לפעמים, כוח המסיבות, כוח הגשמי, קוראים לאדם קצת לצאת מהמקום שלו, ונסיים באמת, זה מה שאומרים שהמלך, ולמדנו עכשיו בפרשה, אנחנו קוראים את המצווה של, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, שזה המצווה, נקורא את זה בהמשך, פשוט הבאות, שזה מצווה לכתוב ספר תורה. כתוב שהמלך יש לו שני ספרי תורה. ספר תורה אחד שהוא מניח בביתו, וספר אחד, תורה אחד שהוא הולך איתו, הולך איתו כל הזמן, צמוד אליו. למה צריך שניים? למה לא מספיק אחד? אז יש כמה פירושים, אחד הפירושים היפים שמעתי, כי פעמים כשאדם הולך, כשהמלך הולך עם הספר תורה, יש לו ספר תורה בבית, אבל כשהוא הולך עם הספר תורה שבחיקו, הוא נתקל בכל מיני הוויות במשך החיים, במשך חיי היום-יום, אז הוא צריך לשנות את ספר תורה, אין מה לעשות, זה לא מסתדר לו כל החיים עם מה שכתוב בספר תורה, אז הוא משנה. אז מדי פעם הוא צריך להגיע הביתה ולעשות השוואות, לחבר, לראות האם הספר תורה שהוא במשך חיים, זאת אומרת, זה לא שחלה וחס זה שונה, אלא לפעמים הכוח גשמי גורם את זה, אבל עכשיו זו התקופה והזמן, אולי האחרון ביותר, השבועיים האחרונים, בשביל קצת לקבל עוד עול מלכות שמיים יתברך.
אני אחזור לפתיח של הדברים שלי. מה דעתו של הרב על השתתפות בסליחות עם תזמורת? חזן ותזמורת בבית הכנסת.
כן, לא ככה, לא חייבתי את הקשר בין הסליחות לתזמורת, אפשר לתזמורת.
זה מעורר, לא, לא.
מה מעורר?
החזן והליווי של הפסנתר והמקלה, זה מעורר.
כן, אבל למה בסליחות? אפשר לעשות שעה לפני, אפשר לעשות מוזיקה, קונצרט, קונצרט לכבוד רוד ימי המנוראי, מי שעושה לו את זה. ואחרי זה לעשות סליחות כמו שרגילים, מעומק הלב, אני לא, איך אפשר להגיע בעומק הלב, תחשוב שאתה מגיע סליחה ממישהו, ואתה מגיע לו תזמורת, תחשוב איך זה נראה, מישהו פגע בך, מישהו גונב ממך מהחנות, אתה מגיע עם תזמורת.
התזמורת היא על זה שהקדוש ברוך הוא סולח לנו.
אולי זה לא כזאת תזמורת שמחה, אולי זה מישהו בא עם ככה מנגינה מלנכולית כדי לבקש את הסליחה, כדי...
לא, זה כמו
שחברון יותר התחבר לזה.
זה לא, אני לא חושב שזה שייך בכלל. אולי אנחנו עושים סיבה למסיבה אדרבה. דבר גדול שפעמים עושים...
לא, לא, זה מושך. אני מתלבט כל שנה. יש בבית הכנסת הגדול, ברמת גן ובתל אביב, ועוד הרבה מקומות. יש סליחות, אם זה חזן מפורסם ומקלה, וזה מאוד, זה מאוד מושך.
מושך למה?
להגיע.
בסדר, אנחנו למד היום, מה קורה אדם שנמשך לדברים ולהנאות?
לא, אני כל שנה אני מתלבט, אם זה בסדר או לא בסדר.
זה בסדר, אבל איך זה קשור לסליחות? אפשר ללכת לשם, אחרי זה לעשות סליחות, להגיד סליחות בצורה נורמלית.
טוב, אני הבנתי לאיפה הרב חותר. טוב, בסדר, אז דעתו של הרב לא נוחה מההופעות האלה.
אני כל מה שמפרנס יהודים זה דבר טוב, גדול, גדול מאוד.
טוב, לפני לראשון מאזיננו.
כן, בטח.
לערב זה, צבי איתנו, שלום לך, ערב חי.
ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין.
מה מצוין? חשבתי שאני אשמע איזה...
ברוך השם.
לא, איזה הנחה. אני הייתי בטוח שאני אשאל אותך מה שלומך, אתה... איזה הנחה שבורה תצא מליבך ותגיד, אוי אלול. אתה ככה אומר, ברוך השם, או שאתה כבר נמצא בזמן הזה שאתה שמח, שקדוש ברוך הוא מחל על כל ההבנות, ותהיה לנו שנה טובה בעזרת השם.
זה שרב החצקה לבי שנמש, זה ימים נחמדים.
ימים נחמדים האלול?
כן, אלול, הגיעו הימים הנחמדים באלול.
זמן של
תשובה, זמן שאפשר להתקרב, זמן שיש אפשרות לחזור.
הוא לא התכוון לימים נחמדים, כן, בפשט שאנחנו מפשטים. אני בטוח שרב חצקה לוינשטיין שאמר שימי אלול הם ימים נחמדים, הוא לא התכוון לימים נחמדים כמו שאנחנו מפרשים את זה.
לא כיפים.
כנראה שהיו לו כוונות אחרות.
התכוונתי למה שהוא התכוון.
טוב, בסדר. כתוב בפסוק, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב על, כן? טוב, נתתי לפניך היום את החיים ואת, על מה מצווה הכתוב? אפשרות מספר אחת על מידות טובות, אפשרות מספר שתיים על חיוב מצוות עשה, ואפשרות השלישית על מצוות לא תעשה. מה אנחנו דורשים מהפסוק, ראה, נתתי לפניך היום את החיים? אנחנו מדברים על מידות טובות, על חיוב מצוות עשה, או על לא תעשה?
זה בית.
אתה אומר על חיוב מצוות עשה, זה שכתוב, נתתי לפניך, ראה. נתתי לפניך היום את החיים, הכוונה על מצוות עשה.
לא על מידות טובות ולא על...
לא תעשה.
ולא על...
אולי על כולם, אבל...
מו? על מה...
הוא לא יודע, אז בוא תלך אחרי הלב. אתה יודע, בשלב הזה שמאזין מגיע, שהוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אז אני אומר, תשמע, לך מה, מה הלב אומר לך, כאילו, מה שנראה לך הכי טוב, הכי אולי קשור. מידות טובות.
ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. על מה זה יכול ללכת?
על מידות טובות, על חיוב מצוות עשה ועל לא תעשה. בוא תגידו את התשובה וזהו.
מה, אולי מידות טובות.
או, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. כלומר, מידות טובות, זו התשובה הנכונה.
זה הציווי של הקדוש ברוך הוא, נתראה, נתתי לפניך היום.
אז זה למעשה מכחבין הסבר סולוים. בספרו הוא מביא שהרי על המצוות כבר הצטווינו. אז מה זה הנושא הזה שאת החיים ואת השלום ואת הטוב? זה כלפי המידות טובות של האדם. אם זה מידת הכעס, אם זה מידת הקפדנות, מידת הקמצנות, כל המידות האלה, לתקן את זה, על זה האדם ניזון במשך החיים. וידוע, הוא מפורסם כאדם שיש לו את האפשרות מה לתקן, מה לעשות, אז התשובה היא כן, התשובה היא פשוט לתקן את המידות הטובות, את המידות, למידות הטובות, ובכך הוא בעצם בונה לעצמו את החיים.
שאלה שנייה.
כשאנחנו נגיע בת השם לאחד השערים המעניינים באורחות צדיקים ועוד מקומות, זה שער האהבה. זאת אומרת, הנושא, האם האהבה היא דבר שהוא חיובי, דבר שהוא שלילי?
אהבה השם יסבורך, אהבה שתו יראה.
האם נכון? האם זה רק האהבה היחידה שהיא טובה? האם שער האהבות הן טובות או לא? וזה בעצם מקביל אתנו ונותן לנו את האפשרות, כי אנחנו מבינים שהבורא יתברך שמו הוא טוב ומטיב. הסיבה שהוא ברא את העולם זה אך ורק בשביל להטיב לברואיו, כי הוא אוהב את רוח. עכשיו השאלה היא כיצד אנחנו משתמשים באותה אהבה שהבורא העניק לנו, והאם היא טובה או שמה אחר?
שאלה מעניינת, האם אהבת אדם לילדיו היא מידה טובה? אבא שאוהב את ילדיו, או אבא שמעניק אהבה לילדיו? אפשרות מספר אחת, ברור, כרחם, אבל בנים הרי. ואפשרות השנייה, האהבה הזאת יכולה להביא לידי מכשול. ואפשרות השלישית, בעייתי, אהבת אב לילדיו.
למה? כי? כי חייבים לאהוב רק את השם.
אפשרות מספר אחת, ברור. השאלה היא, זה האם אהבת אדם לילדיו? היא מידה טובה. השאלה נשמעת קצת תמוהה, כי אנחנו, ברור לנו שאב צריך לאהוב את ילדיו. זאת אומרת, אבא שלא אוהב את הילדים שלו, הוא לא אבא. ובכל אופן, השאלה היא קיימת, ויש לנו שלוש אפשרויות, ותבחר מה שנראה לך מתאים. אז שוב, השאלה, זה, השאלה היא, האם אהבת אדם
לילדיו... אדם, לא אמרנו אבא. אדם, זה יכול להיות אבא,
אדם, בדימה, כן. כן, האם אהבת אדם לילדיו היא מידה טובה. אז האפשרות המתבקשת, הראשונה והמתבקשת, ברור! האפשרות השנייה, זה שזה יכול להביא לידי מכשול. והאפשרות השלישית, זה בעייתי, כי אהבה צריך לאהוב רק את השם.
נראה לי בית, אבל...
דבר, נראה לך בית, בוא, בוא, אנחנו נגיד שזה כן. יכולה להביא לידי מכשול, מה דעתך?
נכון מאוד, וככה נביא אחרי צדיקים ועוד מקומות. זאת אומרת, אדם שאוהב את בניו, לפעמים כאשר הוא רואה שבניו הולכים בדרך שאינה טובה, הוא לא מספיק מוכיח אותם, הוא לא מספיק מיישר את דרכותיהם. וזאת למה? כי הוא אוהב אותם, הוא אוהב, אז הוא מרחם, הוא יגדל, יהיה בסדר. וזה מביא הרמב״ם, שאחד מהדברים שמעכבים את התשובה, זה אותו אדם שראה את בניו הולכים בדרך שאינה ישרה, ולא כיוון אותם לדרך האמת והישר. וזאת למה? כי הוא אוהב אותם. פשוט מאוד האהבה שלו לבניו ולדיו גורמת לו להעביר אותו על דתו ועל דעתו. וזה בעייתי מאוד. כי אנחנו צריכים לדעת שנכון, צריך, חובה, יש צורך לאהוב אדם את ילדיו. זה בזר בסיסי, זה בא בטבע הבריאה. אבל עדיין הבורא יתברך שמו מחליט כיצד לאהוב. ואיך לאהוב, מתי לאהוב ולמה לאהוב.
זו גם בעיה של הרבה הורים שהם אוהבים את הילדים שלהם והם נותנים הכל. כל מה שילד מבקש מקבל. כי אבא... אוהב את הבן שלו, והוא רוצה שיהיה לו הכל, והוא לא מבין שהוא רק עושה לו רע לחינוך. כי ילד שרגיל לקבל הכל, בסוף גודל עקום, ורק רוצה לקבל ולקבל, ולא יודע לתת, לא יודע להעריך. שאלה שלישית, צרות עין, ואי נתינת צדקה, מאיפה זה מגיע? אפשרות מספר אחת זה מגיע מאהבת ממון, האפשרות השנייה היא מגיעה מאהבת עצמו, והאפשרות השלישית היא מגיעה משנאה של האחר. וכמובן כל השאלות האלה מושתתות על פי שער אהבה בחובת
באורחות
צדיקים. אז צרות עין ואדם שלא נותן צדקה, מאיפה זה מגיע? האם זה מגיע מאהבת ממון, האם זה מגיע מאהבת עצמו, או מגיע משנאת רעהו?
אף אחת מהאפשרויות לא מלבבת במיוחד.
כן. אבל בכל אופן זה מה שכתוב בשער אהבה, באורחות צדיקים, ואנחנו צריכים ללמוד את זה.
מה אתה אומר, צבי? הוא לא מכיר מושגים כאלה, אז הוא מתקשה בכלל להבין. לדעתי הוא נפל לנו מהקו, תבדקו מה עם צבי.
אם היו שואלים, הייתי אומר שזה שלושת התשובות נכונות. גם מאהבת ממון, גם מאהבת עצמו, וגם משנאת האחר. מזה אדם הוא צר עין. אבל מי שרוצה באמת להיגמל מצרות העין, שילמד את שער הביטחון וחובת הלבבות.
או שייתן.
או שייתן, או שיבין.
אחרי המעשים נמשכים הלבבות. טוב, צבי, מה אתה אומר? מה המקורה של צרות העין? אהבת ממון, אהבת עצמו, שנאת האחר?
לא הייתי על הקו.
הנה, עכשיו מחדש, מחדש.
מה המקורה של צרות העין, והנה תינת צדקה? האם המקור הוא אהבת ממון? אדם אוהב את הממון שלו ולכן הוא צר עין. האם זה כי אדם אוהב את עצמו ולכן הוא צר עין? או בגלל שהוא שונא את האחר, לכן הוא צר עין?
אז מה הסיבה שאדם לא נותן צדקה? מה מביא אורחות צדיקים? והנה,
אורחות צדיקים כתוב שזה א',
יפה מאוד.
מה זה בעצם רלוונטי למה? לדעת מה לתקן?
נכון מאוד. האם מותר לאדם לאהוב ממון? האם זה בעייתי? האם זה בעייתי? יש אנשים שאוהבים?
מה הבעיה לאהוב ממון?
מה הבעיה לאהוב ממון? מה הבעיה? דרבה, אדם רוצה שלא, שיהיה לו, שלא יחסר לו.
להפך, אנשים רוצים. אמר לי פעם מי שעתיר נכסים, ואדם שיש לו הרבה הרבה כסף, הוא אומר, אני בעצם יש לי כסף לי, לבניי ולחדיי ולבני די עד עולם.
כך חושב.
כרגע הוא אומר, במצב הנוכחי, למה אני ממשיך לעבוד? שלא להפסיק את המפעל צדקה. הבן אדם נותן כמה מאות אלפי שקלים בחודש לצדקה.
יפה מאוד.
והוא, בכדי שהוא יוכל להמשיך את הצדקה.
נפלא, נפלא.
אז מצד אחד הוא אוהב את הכסף.
מה הכתובת שלו? אגב, מה יש לו?
אני לא יודע אם הוא יגיד בשידור. אני אגיד לרב שלא בשידור.
אגב, שיבחו אותך על מה שנתת פה בפרסום.
מה?
לפני שבוע.
מה נתתי?
מעטפיים, סכום יפה.
זה לא שיבחו אותי, הייתי בסך הכל שליח. זה לא מבין לי.
קיבלתי כמה פרגונים, והם ביקשו לבוא לכולל לי, אמרו שברוך השם, יש זרימה, ברוך אדרבה שיגדל.
אנשים שמאזינים לא יחשבו מי יודע מה היה שם המעטפה.
20,000 שקל, בסדר.
לא נורא, 21.5 אני חושב. טוב, מה אתה אומר? הצרות עין, אז הוא אמר שצרות עין מן הצדקה זה מאהבת ממון.
אז למעשה אומר אחות צדיקים, אהבת ממון היא בעייתית מאוד. מאוד מאוד, ולפעמים אנשים כאשר הם רואים אדם שהוא תאוותן, אדם שהוא מאוד, יודע, אוכל הרבה, אז כולם בזים לו. אדם שעושה תאוות אחרות ודאי שמתחקים ממנו.
בכסף פתאום!
ואילו אדם, מתחבדים אותו, תאווה, תאווה לכל דבר, זה תאווה גרועה, וזה מביא את האדם.
אבל אם הוא עובד בשביל לתת.
כן, ברור.
אם הוא בעל צדקה.
בסדר, בעל צדקה, עד כדי כך, מביאה הגמרא שאחד מהסיפורים בחורבן, שאותו אדם עשיר הוא נרד מנכסיו, שאתה אומר, למה? הוא נתן צדקה, נתן, אבל לא כדי ביי. זאת אומרת, לתת צדקה ברמה שאדם מחויב לתת 10% או 20% מנכסיו, לא כולם עומדים בזה, ואם זה היה ככה, זה היה קל יותר. על כל פנים, עד רבה, ככל שנותן צדקה זה דבר חשוב. אבל, ככל שמדובר באדם שסתם את אהבת הממון מציעה אותו בזה שהוא לא מוכן לתת, ויש לו צרות עין, זה בעייתי מאוד, זה אהבה. כמו שראינו, יש אהבה, זה דבר חשוב, דבר טוב. אבל השאלה עד כמה אדם משתמש בזה לדברים שהם לא לצורך, ולכן משום כך, עצם אהבת המון לבד, שלא כדרך התורה, היא בעייתית. כאשר משלבים בזה דרך תורה, זה עד רבה. זה יכול להביא, כמו שהזכרת, להקמת ישיבות, להקמת לימוד תורה, להחזקת תורה, או לצורכים אחרים שנזקקים. זה דבר גדול מאוד ודבר חשוב מאוד, ככל שזה נעשה על פי התורה, ולא רק נטו אהבת המון גרידה.
צבי!
כן.
תודה רבה לך, ענית שלוש תשובות נכונות, איך אומרים, הפרס בדרך אליך.
כבר בדרך אליך, תודה רבה לך. חייבים לצאת להפסקה ראשונה, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו, עכשיו אברהם איתנו, שלום לך.
טוב, ערב חי.
ערב חי, מכאן, אברהם?
קריית ספר.
איך?
איפה?
קריית ספר.
קריית ספר.
קריית ספר. קריית ספר.
אוקיי.
שאלה ראשונה.
מחר אני שם.
באירוע.
יש איזה אירוע, כן.
אבל מה יהיה עלינו? אם אתה שם, מי יהיה פה?
אתה? אריאל
והרב. בסדר, אבל מה איתך? שלא המאזינים, מה איתך?
אם נורא תתגעגע אליי, תתקשר אליי, תתקשר אליי, אני אעלה לך בשידור. בסדר?
מתוך האירוע.
מתוך האירוע אני אצא ואני אעלה לשידור. אם זה ממש... אם זה מה שחשוב לך שיעשה את התוכנית, בבקשה. טוב, אברהם.
כן.
מיקו הוא אח של ג'וני. והוא מבין שג'וני עושה לפעמים דברים שאינם לכתחילה. האם הוא צריך להעיר לו על כך? אדם שרואה שאח שלו לא מתנהג כמו שצריך. האם חווה, חלה עליו ההוכחה של הוכח תוכיח את עמיתך, הוא צריך להעיר לו? אפשרות מספר אחת, יש לאהוב את אח שלו ולחסות על פשעיו. האפשרות השנייה זה צריך, לא רק שצריך לחסות עליו, גם צריך לסייע לו, כי זה אח שלו, ולמרות שהוא עושה פשעים, אבל זה אח שלו. והאפשרות השלישית, הרי מדובר באהבה פסולה, והוא חייב להוכיח את אחיו. מה קורה אדם שמבחין שאחיו עושה מעשים לא ראויים, או גונב, או עושה דברים שלא טובים? האם הוא צריך להעיר לו או לא? אז שוב, אפשרות מספר אחת, צריך לאהוב את אח שלו ולחסות על פשעיו. והאפשרות השנייה, לא רק זה, אלא גם צריך גם לסייע לו. והאפשרות השלישית, מדובר באהבת אחים פסולה, והוא חייב להוכיח את אחיו. מה אתה אומר?
שאלה אם זה היום עוזר או לא הוכיח.
חשבתי
תשובה שלישית, אבל...
מה זה עוזר או לא עוזר? זה לא משנה אם זה עוזר או עוזר. תמיד אני אומר, מכונית נוסעת בשבת, אתה צריך למחות. זה לא שאם הוא יטיס שבת, אז הוא ירים אמברקס ויצא מהאוטו וילך ברגל. לא, אתה לא... ברור שלא. אבל יש חובת מחאה. לכן, אדם שרואה את אח שלו, שעושה מעשה לא ראוי, האם הוא צריך להעיר לו או לא? אז או שהוא צריך לחסות על הפשעים שלו, או שהוא גם צריך לסייע לו, או שמדובר באהבת אחים פסולה, והוא צריך להוכיח את אח שלו.
לדעתי זה
תשובה שלישית. לדעתך היא נכונה.
נכון מאוד, מביא אחות צדיקים ישר אהבה, שהנה עוד אהבה מסוימת שכביכול, מה, אח שלו, הבן שלו, קרוב משפחה אחר, צריך לאהוב, בכל מקרה, התשובה היא לא, זה איסור. אדם שאוהב אח שפושע, אז יש לו איסור בדבר הזה. כאן הוא מסייע לו, עוזר לו, הוא חייב להוכיח אותו. אנחנו, אדם, היהודי לא אוהב בן אדם, אוהב דבר, אוהב ממון, או כל דבר שהוא, כי ככה מרגיש לו, וככה יש לו טבע, או ככה החשק שלו. זה גוי. יהודי אוהב על פי התורה הקדושה. אם אפילו אחיו, או אפילו אמנו בנו, אומר הרמב״ם, שהולך אליו וחס לתרבות שנה טובה, הוא חייב לעצור את זה, חייב להוכיח אותו. זה לא רלוונטי כל האהבות האלה, האהבות האלה הן לא שייכות בכלל. ולכן אומר האורחות צדיקים, כאשר אדם אוהב לא על פי התורה, הוא יכול להגיע לסורים הכי חמורים, כאשר מה שכבר החזוני שמר, מה שאצלם זה אהבה, אצלנו זה קראת. ממילא, כאשר אדם אוהב על פי התורה הקדושה, ככה זאת הדרך באמת לזכות לקיים את המצווה.
מה שהתכוונתי
לגבי
היום, זה אנשים מסתכלים על זה עקום.
כאילו
לא כל כך...
בסדר, אז אולי הוא לא צריך
להריב
איתו,
אבל... מה זה עקום? מי מסתכל עקום? על מה? על מה מסתכלים עקום?
על הוכחה, על להוכיח לשני.
לא, לא צריך, תשמע. זה הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אפשר להוכיח גם על פי... ההלכה שצוותה עלינו להוכיח, גם נתנה את הדרך איך מוכיחים. אתה לא צריך להוכיח אותו בכל רעש גדול וליד כולם ולבזות אותו, אבל יש חובת הוכחה.
כן.
הבנת את זה, אברהם?
כן.
שאלה שנייה. איזה אהבה היא האהבה הגרועה והרעה מכולם? ושוב היום השאלות שלנו בנושא האהבה מושתתות על שער האהבה של אורחות צדיקים. ומה כתוב באורחות צדיקים? איזו אהבה היא האהבה הגרועה והרעה מכולם? אפשרות מספר אחת, אהבת עצמו. אדם שאוהב את עצמו. זה הכי גרוע והכי רע מהכל. האפשרות השנייה, זה אהבת התענוגים והתפנוקים. והאפשרות השלישית, אהבת מה ששייך לאחר. מה מגדיר האורחות צדיקים את האהבה הגרועה והרעה מכולם? האם אדם שאוהב את עצמו? האם אדם שאוהב תענוגים ותפנוקים? או אדם אוהב מה ששייך לזולתו.
אוקיי. שלישית, ככה.
תשובה שלישית, אתה אומר, אהבת מה ששייך לאחר.
מה ששייך, כן. זה הכי גרוע, ככה. את עצמו חייב לאהוב לפעמים, כאילו...
אני חושב שגם אדם לאהוב את עצמו גם כן אסור, אבל ותכף הרב יבאר את זה, אהבת התענוגים והתפנוקים זה האהבה הכי גרועה בעולם. אבל כל כך אנחנו מדברים על זה, בוא תתפנק, תיסע לבית מלון, ארוחת ארבע, ותיכים חופשי, ארוחות בופה 24 שעות, כל הזמן מדברים על אהבת התענוגים והתפנוקים, ועל זה... זה
אהבה הרעה והגרועה מכולם. אולי בעצם לדבר על זה במשך השנה, כמו שהזכרת חברון, זה אולי לא מתאים, כי ידבר על זה באמצע השנה, שאדם לא ייהנה ולא יאהב את הנוגעים ותפנוקים, וצריך לא לך, כאילו אדם לא... מה אתה אומר כאלה דברים? אבל כאשר אנחנו נמצאים רגע לפני ראש השנה, זה אולי הזמן להרגיש ולהבין מה רוצה ממנו הבורא יתברך שמו, מה התורה הקדושה רוצה מאיתנו, מה התפקיד שלנו בעולם. אומר אחות צדיקים, האדם שאוהב את התענוגים ואת התפנוקים וכל הזמן רק לענג את עצמו ולאהוב את עצמו, הוא בכזה מצב, אדם כזה אין לו אפשרות לצאת מתאוות העולם הזה. אין לו אפשרות לצאת מהגשמיות, אין לו אפשרות לצאת מהחלק הגשמי של האדם, כי הוא כל הזמן מחפש ומנסה כל הזמן לענג את עצמו, אם זה באכילה, אם זה בשתייה. אם
אז
זה
גם אכילה ושתייה זה נקרא...
אם אדם מחפש לאהוב את האכילה, האכילה הכי מיוחדת, הכי טעימה שיש, את זה הוא צריך, ואת השתייה הכי מיוחדת שהוא צריך בשביל להנהג את עצמו, זה הבטלה הכי גדולה של העולם.
אז מה, פת במלח תאכל?
שוב, אין שייכות, יש מרחק עצום בין הפת במלח וחיי צער, לבין לחפש תענוגים והנאות מהבוקר עד הערב, ויש הבדל עצום בין במרחק הגדול שבין שני המקרים, ולכן אדם כן צריך להרגיש טעם בחיים, כי זה יכול לעזור לו, להיות שמח, להיות, לעסוק בתורה גם, לעוד דברים, הוא עוסק בפרנסתו, זה יכול לגרום לו איזו שמחה מסוימת, אבל שזה יהיה הייעוד של האדם, כל הזמן לחפש את התאוות ואת הגשמיות, זה ערס העולם, זה ערס הבריאה, וזה האהבה הרעה והגרועה מכולם.
אני כבר מנסה לתאר מה הרב חושב על אותם אלה שהם נקראים מבקרי מסעדות, שכותבים על המאכלים ועל
כמה טיפת שומן, כמה
זה והחך, וזה יתערב עם הלשון, וזה מגיע לחך, אז ארבע עמודים על איזה מנה, בטח אני מנסה לחשוב מה הרב חושב על המקצוע הזה.
זה נאמר, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל אפס, מה ישנו מאותו הבהמה שחיה את הסבים. אז לא חלילה וחלילה שזה בעייתי, אבל כן, אדם צריך להבין שזה לא העיקר, וזה לא הצורך, אלא זה רק החיטים ציבי של לקיים את העולם, אבל ודאי שהאהבה של התענוגים, התפנוקים, היא הרעה והגדולה מכולם, וזה לא אני אומר, אני פה השליח, להזכיר את דבריו של אחות צדיקים.
אברהם, תודה רבה לך.
גם ברוך יהיה, כסיר
שמתאים.
נשמח לשמוע אותך שוב. אנחנו עוברים למאזין הבא שלנו, אבי.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מאיפה אבי?
ירושלים.
ירושלים, שמעת את השאלה הקודמת?
כן, שמעתי.
כן, איך אומרים? מוירדיק, זה מעביל על הרעיין. שאהבה הגרועה והרעה בעולם זה אהבת התענוגים והתפנוקים. זה מפחיד. כי... כן, אתה חושב שאוהב את זה, איסורים, הבנות. באדם שאוהב תפנוקים ומעדנים ופינוקים, אז זה נקרא האהבה הכי גרועה בעולם. והשאלה שלך היא... מניין נלמד שזה באמת האהבה הגרועה ביותר? אפשרות מספר אחת, מה מביא רוחות צדיקים? אפשרות מספר אחת שכתוב ואכלת וסבת, ישמר לך פן תשכח. האפשרות השנייה זה שכתוב ואהבת כל דבר רע. והאפשרות השלישית שנאמר את השם אלוקיך תירא. מאיזה פסוק אנחנו באמת רוחות צדיקים מביא שאהבה גרועה בעולם זה אהבת התענוגים והתפנוקים?
מה האופציה השנייה?
אז שוב אני אחזור שוב. אופציה ראשונה ככתוב ואכלת וסבת, ישמר לך פן תשכח. אפשרות מספר אחת, כן. האפשרות השנייה ככתוב ואהבת כל דבר רע. ואפשרות השלישית שנאמר את השם אלוקיך תירא.
אני חושב האפשרות הראשונה.
האפשרות השונה, ואתה צודק, כתוב ואכלת וסבת.
נכון מאוד.
ולדי כך.
שמנת, אבית, כסית, ואכלת וסבת, ישמר לך, פן תשכח לשם אלוקיך. זאת אומרת, הרדיפה הזאת, הבלתי נגמרת, אחרי התענוגים,
אבל זה, זה לא דבר איסור, שוב הרב, הנה, אנחנו, הנה, לכן זה כל כך מפחיד.
לכן, אפשר להגיד את זה רק עכשיו, שבועיים לפני ראש השנה.
כי זה לא דבר איסור, לאכול אוכל טוב, או לרדוף אחרי אוכל טוב, או... או ללכת, אני לא יודע מה, לקחת את הכיסא נוח הכי טוב, או לישון על, לא יודע, כל מיני דברים שבן אדם על ספאפה מתכווננת ונותנת מסאז'ים ו...
נכון.
אין בזה איסור.
אין בזה איסור.
ועל זה מדובר, ארוחות צדיקים אמר שזה אהבה הגרועה בעולם.
נכון, כי זה בעצם הערס של החיים, זה הערס הבריאה. כי הבריאה לא נועדה לאיזשהם זה. זאת אומרת, לקחת את הבריאה שנועדה לשם מטרה מסוימת, ולהשתמש בה לצורך אחר לגמרי בשינוי של 360 מעלות למה שהבורא יתברך שמו ביקש ליצור בבריאה. זה בעצם הדבר הגרוע והרע בעולם. אז אנחנו לא נורים אנשים רשויים, רשוי עסקינה, שלא יודע שצריכים תשובה, וכל אחד יזכה, ואנחנו נזכה לעשות תשובה, שתלמה אחרי וחס עם אדם עשה אבונות. אנחנו מדברים פה על אדם שהוא כביכול, אני בתומי אלך, אבל המבט שלו על החיים הוא מבט של השימוש, שימוש הגשמי, ולהשתמש מהגשם לצורך עצמו, וזה כמובן הערס, וזה הדבר הגרוע והרע של האהבה של שיש לאדם.
שאלה, שאלה שנייה. ירוחם ידוע בחן פניו סבר הפנים המחייך שלו תמיד. מה התועלת בחן ובמבט מחייך?
אז הנה עכשיו אנחנו עוברים לאהבת הבריות, שזה כבר כן משהו חיובי. בוא נלמד אדם שהוא מחייך, שהוא מסביר פנים, שהוא בסדר לכולם.
מה התועלת? אפשרות מספר אחת שאם הוא ייפול חס ושלום אז יעזרו לו האחרים, אלה שאוהבים אותו, שהוא יצליח להאהיב אותם עם הזמן על עצמו. האפשרות השנייה זה גם שיעזרו לו האחרים שאוהבים אותו, וגם אם ידברו כנגדו ישתיקו את המדברים, כי הם מדברים על אדם שנושא חן ושכל טוב ובני אדם ומחייך. באפשרות השלישית גם יעזרו לו אחרים וגם ישתיקו את המדברים וגם דבריו נשמעים ויכול להוכיח אחרים. בואו נראה כמה מעלות יש לאדם שהוא ניחן בחן ותמיד
בסבר פנים.
סבר פנים ופנים מחייכות.
נפלא מאוד.
יפה, תשובה נכונה.
הנה, אהבת הבריאות.
כמה, לא, שאנשים ישמעו, זה פשוט. שוב, זה שאלה משאלה, אני ממשיך להגיד מוירדיק, מוויל על הרעיין. זאת אומרת, אדם שיש לו חן, אדם שמחייך, יש לו מבט שמחייך לכולם, תראו, לפי ערכות צדיקים, וזה גם כן במציאות, תראו מה הוא מרוויח. הוא מרוויח מספר אחת. שאם הוא ייפול חס ושלום יעזרו לו אחרים אלו שאוהבים אותו. הוא מרוויח שאם ידברו נגדו ישתיקו את המדברים. והוא מרוויח שגם דבריו נשמעים והוא יכול להוכיח אחרים. כל זה חיוך.
טוב לבריאות וטוב לשמיים. זאת אומרת, זה...
וזה גם טוב לעצמו, כאילו.
נכון.
אחרי הכל, תורם יותר מהכל, זה תורם לבן אדם עצמו.
נכון. והמחקרים גם כן הרפואיים מוכיחים שחיוך זה גם כן בריא.
אז כן, וגם החיוך, וגם הסבב פני, וגם שהוא לא משתמש בזה רק לשם חיוך. וזה חשוב מאוד, כמו שאומר אחד הצדיקים. הוא משתמש בסבב פנים שלו בשביל תועלת הבריאה. זאת אומרת, לחייך, לשם לחייך, בסדר, אז הוא אדם נחמד, אז יש לו שיניים לבנות, זה לא העיקר. העיקר שיש לו, יש לו שימוש עם החיוך לצורך תועלת הבריאה, בזה שהוא יכול להוכיח אחרים, אפשר ללמוד ממנו, ראו מה, כיצד הנגותיו, כיצד הוא מתנהג, ולומדים ממנו. וממילא, בדבר הזה הוא גם טוב לבריאות, אבל גם הוא טוב לשמיים.
אבי, שאלה שלישית. כיצד מגיע האדם לכך שהוא אדם אהוב על הבריאות ועל השמיים? אפשרות מספר אחת שהוא יפזר חיוכים לכל אחד. האפשרות השנייה שהוא יהיה וטרן בממנו ובכבודו וילמד זכות על אחרים. ואפשרות השלישית יעמוד על שלו וככה ידעו לכבד אותו. איך אדם מגיע לרמה הזאת שהוא אהוב על, על הבריאות ואהוב על המקום. נוח למקום, נוח לבריאות. אתה אומר שהוא יהיה וטרן בממנו ובכבודו וילמד זכות על אחרים. התשובה היא נכונה, אבל, אבל יש כל הדעות שאומרים תשמע, אם אתה לא תעמוד על שלך, לא ירמסו אותך, ידרכו עליך. תעמוד על שלך, ידעו לכבד אותך. זה כל הפסיכולוגים מסבירים את זה.
לאיפה זה מוביל, אבל. הנה, אתה רואה שזה לא הדרך. הדרך היא כמובן דווקא אדם שמוותר בממונו, מוותר על כבודו, וגם מלמד זכות על האחרים במקרה הצורך, דווקא הוא נאהב יותר, הרבה יותר מאותו אחד שלוקח בכוח את הכבוד, ומתבזה כל כך בשביל הכבוד שלו. אז לכן זאת הצורך, זאת הדרך, זאת הצורה, כאשר הולכים בדרך התורה וישר, אז דווקא כביכול ההשפלה העצמית מביאה את האדם שיכבדו אותו יותר, הוא יהיה לו חן ואהבה בין הבריאות.
אבי,
שלוש תשובות, שלוש תשובות נכונות. תודה רבה, פרס בדרך אליך, אקסיב וחסים מטויבי, נגיד גיבן שיעור. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
יצחק. יצחק.
כן, שלום ערב חי.
שלום ערב חי, מה שלומך?
ברוך השם.
מאיפה אתה יצחק?
בני ברק.
בני ברק. הנה, אנחנו עדיין עוסקים באהבת האדם, נכון? הרב?
עכשיו נגיע קצת, נתקרב קצת לנושא של התשובה, איך עוד תשובה, כיצד צריך לשוב, מי צריך לשוב, האם ניתן לשוב, ובאמת השאלות היא מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת, ונתן לנו פתח כמה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדה נתן לנו את האפשרות להגיע לתשובה, נתן לנו את הפתח, את המילות הזה, להגיע לתשובה.
רבי שמריהו הוא צדיק ידוע ומפורסם, האם שייך אצלו מצווה תשובה? אדם שיושב ולומד, רבי שמריהו, בוא נגיד רב חיים, כן?
טוב, נדבר, כן.
אדם שאין לו שום דבר חוץ מתורה
ותפילה. מתורה, לירת שמיים, נכון מאוד.
האם ועכשיו מגיע אלול, שייך אצלו בכלל למצווה תשובה? אפשרות מספר אחת רק אצל הרשעים, האפשרות השנייה בעיקר אצל הצדיקים, ככל שהם לא צדיקים גבורים, והאפשרות השלישית אפילו אצל צדיקים גבורים וקדושים. מה קורה אצל צדיקים? מה קורה עם תשובה? האם תשובה מיועדת רק עבור הרשעים? האם תשובה מיועדת בעיקר אצל הצדיקים, אבל ככל שהם לא צדיקים גמורים, או אפילו צדיקים גמורים וקדושים?
וקדושי מה... עליון, מה קורה?
מה אתה אומר, יצחק?
איתנו?
יצחק.
כן, אני איתכם, אני
כן,
איתכם.
כן,
תשובתך.
אני מתלבט בין 2-3.
כן.
אחד ודאי שלא, או שתיים, בין 2-3. צדיקים גמורים או צדיקים, אבל...
זה הספק, זה השאלה, למי שייך תשובה?
אנחנו לוקחים, נגיד, לקחתי דוגמה, זה הרב לא כתב, לקחתי דוגמה רב חיים קניבסקי, שר התורה,
צדיק עליון,
זכותו תגן עלינו,
קודש קודשים.
אין אדם בארץ שלא
יחטא,
צדיק
שלא יחטא.
ולכן,
אי לקח ובהתאם לזאת,
שלוש.
תשובה נכונה, תשובה נפלאה, נכון מאוד. אנחנו יודעים שיד רבה, ככל שדם יותר צדיק, יותר קדוש, יש יותר אפשרות לשוב בתשובה, כמו מכיר את מעט הבורית, ברך שמו, וכן למען נתיבות שלום, שהתשובה היא פתח לא רק, ודאי לרשעים, ודאי לשמי שלא צדיק גמור, אלא אפילו לצדיקים ודושי עליון, גם להם יש את האפשרות להתקדש ולהתגבר, ולהגיע לרמות קדושה כזאת על ידי התשובה. תשובה נפלאה.
שאלה שנייה. עכשיו התשובה. מה התשובה?
מה היא? כיצד מגדיר אותה הרבי נויינה? בשער תשובה, התשובה היא, מה היא מוגדרת?
מה היא מוגדרת? היא מוגדרת שלמות חייו של איש יהודי? האם היא מוגדרת כאריכות ימיו של היהודי? או האם תשובה מוגדרת כשמחת חייו של איש יהודי? והשאלה הזאת במקור מאיפה?
נביא את הנסל סלם בעיקרון.
אוקיי. תשובה, האם מדובר בשלמות חייו של איש יהודי? האם באריכות ימיו? או בשמחת חייו של איש יהודי? מה אתה אומר?
בין 1-3 אני מתלבט.
טוב, צמצמת האפשרויות.
כן, 2 בטח שלא. הראשון זה שלמות.
שלמות או שמחה? שלמות חייו או שמחת חייו? מה התשובה היא?
אני
הולך
3.
אתה הולך שתשובה היא שמחת חייו של איש יהודי.
שיש אפשרות לשוב בתשובה, זה שמחה, הדבר שמח מאוד, או שלמות חייו. אז הנה.
תשמע, הרב, זה לא משהו ברור, זה
גם שמחה, זה גם שמחה, זה גם שמחה.
אבל זה שלמות.
זה שלמות חייו של האדם היהודי, שזה הרי דבר שהוא בלתי נתפס בשכל האנושי, שאדם עשה חטא, אדם עשה פשע, וברגע אחד הוא יכול לשוב בתשובה. אז נכון, זה לא רגע אחד, כי זה תהליך, זה זמן, זה התבוננות. אדם שיושב עם עצמו וחושב ומתבונן מה הוא עשה במשך השנה, במשך השנים, במשך השנים שעברו, וככה מתבונן ורואה כיצד הוא יכול לשוב לעבוד, תראו, יתברך שמו. זוהי שלמות חייו של אדם. כל היום בתשובה וקי, שב וקי, ככה זה צריך להיות התפקיד של האדם, ולכן יש תשובה לאדם כל רגע, אם זה במשך היום, כמו שהזכרנו, כמו שכתוב במלך מליג'אנס, צריך לאכול לפני, כשאדם אוכל, צריך לשאול תשובה. ודאי לפני שמגיעים לשבס קודש, יש זמן של תשובה, ודאי בערב ראש חודש, יום כיפור קטן, חודש אלול, ראש השנה, להרגיש את החיבור עם הבורא יתברך שמו, ככל שאדם מתקרב לאותו מקור מגנטי, לאותו מקור של קדושה וטהרה, אז בכזה מצב הוא מתחזק ומתגבר, ומילא הוא משפיע שפע לכל הסובבים שלו. וזוהי שלמות חייו של האדם, לא לברוח משם, אלא כן, פשוט להתמודד ולשוב בתשובה שלמה.
יצחק, תודה רבה לך, אני אשמח לשמוע אותך בעזרת השם בהמשך, ואנחנו פונים למאזין הבא שלנו, מנשה.
ערב חי.
ערב חי, מאיפה מנשה?
בני ברק, אני
לא שם. בני ברק, אתה אומר, פה קרוב. ביום ההוא ששב בתשובה, אפשרות, יעשה עצמו, מה בן אדם יעשה עצמו? אפשרות מספר אחד זה כאילו נולד, וזה תחילת מעשיו. האם יעשה עצמו כאילו חטא, והתקבלה תשובתו? ואפשרות השלישית, יעשה עצמו כאילו הוא לבדו בעולם, ואין אחר. ביום ההוא ששב בתשובה, יעשה עצמו...
תשובה.
כן...
תשובה אחת.
תשובה אחת, אתה צודק, כאילו נולד.
כאילו בו ביום
נולד. זהו תחילת מעשיו. בסוד
התשובה, כאילו בו ביום נולד. וזו התחילת מעשיו. אנחנו יודעים שהצד היצר תמיד זה להזכיר אדם את העבר. איך יכול להיות, אתה היית כזה ואחרת וזה, איך אתה יכול להיות, איך להשתפר, להשתנות. לא, בזמן שאתה משב לבורא יתברך שמו, וזה הכוח שהקדוש ברוך הוא ברא בתחת כיסא הכבוד, את האפשרות של התשובה, כאילו בו ביום הוא נולד. וזה התפקיד של עכשיו, זה התפקיד של עכשיו, זה הזמן עכשיו. יש זמן של שמחה בפורים, יש זמן אחר של תשעה באב, ויש זמן של חנוכה, של ניסים. עכשיו זו התקופה של התשובה. אז לשם צריך ללכת ולכוון את כל המטרה, בשביל כי אותו זמן, אותו יום כאילו נולד, וזה הוא תחילת מעשיו.
שאלה שנייה, חיים
מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת.
חיים כה הוא בחור טוב, עובד לפרנסתו, קם בבוקר עמל ומזיע ומגיע בערב לבית, באווירה שקטה ורגועה. האם יש לו לשוב בתשובה ולשנות מעשיו? אדם שיש לו דפוס חיים כזה. בבוקר,
טוב, כן.
הוא בחור טוב, הוא לא רב עם אף אחד, לא זה, עובד לפרנסה שלו כאן בבוקר, מתפלל, הולך לעבודה, חוזר, הכל בסדר, החיים טוטים כמו שאומרים, האם הוא צריך גם כן לשוב בתשובה? אפשרות מספר אחת, אין צורך. האפשרות השנייה זה תשובתו קשה ומקיפה יותר, והאפשרות השלישית תלוי אם הוא מפריע או לא. אדם שיש לו כזה שגרת חיים כמו מכונה, לא ימינה ולא שמאלה.
שתיים,
אתה אומר תשובתו קשה ומקיפה.
אומר, יש לשון בחזה, יש לשון בבעלי התשובה, חיי, בספר המוסר, חיי ניוון ואיבוד טעם רוחני. זה אותו אדם שכל הזמן הוא חי כשגרה, זה החיים שלו, כפועל כסוס.
אז בלי אתגרים, בלי...
בלי אתגרים רוחניים, כסוס הרצים במרוצתו, זה האדם הזה, תשובתו קשה.
אז להפך, יותר קשה לו לחזור בתשובה. השאלה שלישית ובזריזות, בעצם, מה חשוב יותר בתהליך של חזרה בתשובה? מה הדבר הכי חשוב? הכרת החטא, עזיבת החטא או הקבלה לעתיד? מנשה?
שוב.
מה חשוב יותר בתהליך תשובה? הכרת החטא?
כן.
עזיבת החטא או קבלה לעתיד? להכיר בחטא, לעזוב את החטא או לקבל לעתיד?
מה הכי חשוב? בלי זה אי אפשר.
בלי זה, בלי התהליך שאתה תעבור אותו, אתה לא יכול לחזור בתשובה.
תשובה.
אנחנו חייבים תשובה תוך 5 שניות, מנשה.
שלוש.
אתה אומר קבלה לעתיד.
זה חשוב, אבל בלי להכיר את החטא,
לא יעזור. אבל קודם כל אתה צריך להכיר בחטא. אחרי שהכרת בחטא, אתה עוזב את החטא, אתה מקבל לעתיד.
אז אתה יכול לשוב בתשובה שלמה, אז כל זה שם לא טוב, כוח גדול שהבורא נתן לנו.
תודה רבה לך, התוכנית הסתיימה. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, פנחס מנחם בידר, למפיק שלמה פולק, מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, וראש כהן רועי ישראל, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'.
ואריאל היה פה גם.
אריאל כמובן, ונשוב מחר בשעה 9:00. ערב טוב, המשך השנה.